כאן רשת בית. ערן זינגר.
כאן רשת בית, מערכת החדשות ממשיכה להתקן כל העת על המאבק בין גיף קורונה. כתבתנו ורד פלמן, שלום לך.
כן, שלום. אז אנחנו מדברים על כך, על 7 חולים שנפטרו מהלילה ועד השעה 2 בצהריים. 2 מהם בבית החולים ברזילי באשקלון, 2 אחרים בבית החולים איכילוב בתל אביב. לפני זמן קצר הודיעו בבית החולים איכילוב כי גבר בן 90 נפטר מהמחלה. מדובר במספר המתים רן הגדול ביותר ביום אחד מאז תחילת התמותה לפני כשבועיים, ואנחנו מדברים על כבר 32 נפטרים.
ורד פלמן, תודה רבה לך על העדכון הזה.
תודה.
מרחבת, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם, עם ערן זינגר.
מרחבת, مجلة تتناول شؤون العرب في البلاد والعالم مع إيران زينجر.
שש דקות עכשיו אחרי השעה 2, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבת. היום אנחנו חוזרים למתכונת הרגילה שלנו, שעה אחת בלבד, וזה אומר שננסה להספיק כמה שיותר בשעה הקרובה. עוד מעט נדבר על האלימות אתמול ביפו, על הרשימה המשותפת ויחסה לבני גנץ, על העדה הדרוזית בישראל בעקבות החלטתה של רדים רח להצטרף ליש עתיד, על ההתגייסות בחברה הערבית לסייע למי שקוראים תחת נטל המשבר הכלכלי, וגם, אם נספיק, על זוג ישראלים ששבו מבידוד רגילה. בירדן. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקות איילת דודי ואלה יגנה, טכנאי השידור מיכאל אולשוונג, מיד מתחילים. איתנו האורח הראשון, שלום לחבר הכנסת מנסור עבאס.
שלום לך ערן ולמאזינים מאזינות.
חבר הכנסת עבאס מנסור, רשימה המשותפת, יושב ראש רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת שבתוך הרשימה המשותפת, סגן ראש מנהיג הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, וגם אתה למעשה מכהן בראש הוועדה למיגור הפשיעה והאלימות בכנסת, נכון?
סוף סוף ערן יש לנו ועדה מיוחדת פרלמנטרית למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, אבל אני תמיד כאשר מזכיר את השם הזה אני אומר שאנחנו נתייחס לכל החברה ונתעלם מהשם בינתיים.
אוקיי, אז תכף נדבר קצת על המאבק בקורונה בחברה הערבית ועל הבעיות וההשלכות של המאבק הזה על מה שמתרחש ביום-יום, אבל אי אפשר כשמשוחחים איתך בהקשר של המעמד שלך למגר את האלימות בחברה באופן כללי, לדבר על מה שקרה אתמול ביפו. מה אתה מבין שקרה אתמול ביפו, ועד כמה לדעתך הן המשטרה, הן המתפרעים, הסיקו את המסקנות לגבי אתמול?
אני מקווה שהיום כבר הם הסיקו את המסקנות, כי מה שהיה אתמול זה זליגה, למקום שלא היינו צריכים להיכנס אליו. האזרחים, תושבי יפו, גם צריכים לציית להוראות שעת החירום וגם המשטרה, כי ההוראות האלו הן משרתות את כולנו, ערבים ויהודים, את כולם, ולכן צריך להקפיד ולא לחצות את הקו. כמובן, אנחנו מצפים מהמשטרה, במיוחד במצב הזה, שיש מתח, שיש חרדה, שהיא תתאפק וגם תצליח לבוא במגע עם מנהיגי החברה שם. כן. ולנטרל כל פצצה מתקתקת כזאת ולהצליח לנתב את הדברים למקום אחר.
ולהבנתך, חבר הכנסת מנסור עבאס, יש מגעים כאלה בין המשטרה לבין ההנהגה המקומית ביפו?
אנחנו אתמול יזמנו את זה, ואנחנו מקווים שלהבא, המשטרה שהיא בהגדרתה אמורה להיות גוף אזרחי תצליח למצוא את ואנחנו נעזור לה בקטע הזה למצוא את הנתיבים או את הקשר שתוכל לדבר עם החברה עצמה ולא להגיע למצב כזה.
Okay.
אנחנו נדאג שזה יקרה. אם פספסנו עד עכשיו, אז הגישה שלנו להסתכל קדימה ולמצוא את הממשק עבודה ושיתוף הפעולה הראוי כדי שלא מצב כזה שלא יחזור על שוב.
אתה אתמול מצייץ בטוויטר, מחריד מאוד שיש עלייה של 660%, אני חוזר על המספר, 660% עלייה באלימות נגד ילדים ונערים מתחילת חודש מרץ, בהתאם למסמך שקיבלתי כיושב ראש הוועדה למיגור הפשיעה והאלימות בכנסת. אתה כותב, במשבר הקורונה ישנם ילדים ונערים רבים שנמצאים בסביבה לא בטוחה, הם זקוקים לעזרה, דרשנו שרשויות הרווחה והמשטרה יקדישו את כל המאמץ האפשרי לטפל באתגר החשוב הזה. מה המידע שיש ברשותכם על הגידול החד הזה באלימות נגד ילדים ובני נוער?
כמובן, מקור המידע זה משרד הרווחה, יש להם מוקד פניות לציבור. מה שמצער וגם מחריד שהפניות הן אנונימיות. בעצם מי שנקלע, גם ילדים, גם משפחה, למצב שיש בו איום ואלימות, יש תלות באנשים שנמצאים בסביבה שלו, ויש גם חרדה, ולכן הם לא פונים. מי שפונה זה השכן ששמע את הצרכות, זה יכול להיות חבר אחד במשפחה שהבין שיש משהו והודיע, ולכן בישיבה אתמול של הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות, וגם אנחנו נמשיך את זה ביום שני הבא, באותו נושא, הרשויות הרווחה וגם היועצים החינוכיים, גם המחנכים בבתי הספר צריכים ליזום מגע ישיר עם התלמידים בבית, במיוחד עם משפחות שנמצאות ברמת סיכון מסוים.
אבל איך זה אפשרי? לוגיסטי, טכנית, איך זה אפשרי ליצור קשר עם כל כך הרבה אנשים?
פשוט מאוד. לא, אנחנו כמובן מחנכי בתי הספר, היועצים החינוכיים, רשויות הרווחה, מכירים את המשפחות. ואז אם לא נצליח להגיע ל-100% מהמשפחות שיש בהם אלימות, לפחות שנגיע ל-70%, 80%. ואני מאמין, אם יש מאמץ ויש רצון, עכשיו הוצאנו מכתב בשם הוועדה, פנינו לראש הממשלה, להחריג את כל רשויות הרווחה מתקנות שעת החירום, להחזיר את העובדים הסוציאליים לעבודה מלאה, לתגבר את הצוות הזה. אחרת אנחנו נצליח את הקורונה ונקשל במלחמה נגד האלימות בתוך המשפחה עצמה.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, כמי שמקבל את הנתונים על האלימות בתור יושב ראש הוועדה בכנסת, האם אתה מבחין בירידה של ממש גם באלימות בתוך החברה הערבית, או שאתה מרגיש שגם עם המשבר הזה, האלימות הזאת נמשכת, בין אם מדובר באלימות בתוך הבית, משפחתית, או אלימות מחוץ לבית?
אוקיי, בדוח הרב השנתי שקיבלנו, יש עלייה ברמת האלימות עד סוף 2019, אין ספק בזה. אבל זה, אנחנו נדון בזה בהיבטים אחרים. ממש
2019 זה עידן אחר, מה שהיה ב-2019.
כן, 2019 זה שיא היה. עכשיו, בצל הקורונה, יש אלימות. אין ספק יש אלימות. ואני יכול עכשיו מהראש שלי להזכיר כמה מקרי רצח. אנחנו, כאשר מדברים על רצח, זה הטופ של האלימות. אבל כרגע יש הודעות בנייד שלי שיש מקרי ירי פה ושם וכו'. אלימות לא נעלמת ולא תיעלם. השאלה האם אנחנו יכולים לשלוט בזה ולהתחיל לבלום את המגמה ואת העלייה הזאת.
Okay.
לכן הדיון השני שאנחנו קיימנו בוועדה למקור האלימות ונמשיך בו, הוא הקשר בין המצב הכלכלי והקשיים שהאנשים עכשיו עומדים בפניהם לאלימות הבאה. הרי אם הממשלה וגם הבנקים לא ייתנו מענה לעסקים ולאנשי עסקים ולסחירים גם היום, ולתת הלוואות ולתת מענקים, הם יפנו לשוק השחורה. ואז אם הבנק נותן לך גרס למשך שנה, כאילו דחיית תשלום הלוואה לשישה חודשים לשנה, ומחלקים את זה לחמש שנים, ההלוואה של השוק השחור, אתה צריך לשלם את זה מיד בריבית דריבית באחוזים מאוד גבוהים, ואם לא תצליח וכנראה שלא תצליח, אתה בעוד 3-4-5 חודשים מקסימום שנה, אתה תצטרך לסבול את היריות על הבית שלך מהאנשים שמתמחים בגבייה בשיטה הזאת. ולכן היום אומרים שהמשטרה עסוקה בקורונה. לדעתי היום יש למשטרה הזדמנות מאוד מאוד טובה. הם נמצאים בשטח, נמצאים בקוננות. למעשה, קורונה זה לא תאונת הדרכים שהם מתעסקים בה, או פיגוע שהם צריכים לטפל בו. הם נמצאים בשטח. Okay. הם יכולים להיות עירנים לכל מה שקורה בכבישים, בשכונות, ביישובים השונים, ואז לתת את המענה הזה. וכבר יש להם את הידע ואת הכלים. תאר לעצמך, איראן, אנחנו כל הזמן דיברנו על להפעיל כלים טכנולוגיים, אמצעים טכנולוגיים במלחמה בפשיעה ובאלימות. היום, ברוך השם, יש את המעקב של, שמבצע השבת אחרי כל נסע לנגיף קורונה. תאר לעצמך איזה כלים, אם היינו משתמשים בכלים האלו, כדי ללחם בפשיעה ואלימות, היינו חוסכים לא רק...
רגע, אני רוצה להבין את זה. אני חייב להבין, אני חייב לתרגם את הדברים שלך. חבר הכנסת מנסור עבאס, אתה שומע אותי? אתה שומע אותי?
תאר לעצמך...
הוא כנראה לא שומע אותי.
היינו יכולים למנוע, אם היינו מנצלים את כל המשאבים, הטכנולוגיים והמשאבים בכוח אדם כדי... לטפל במשבר הזה.
אני מקווה שאתה שומע אותי, מנסור עבאס. אתה שומע אותי?
ממשבר הקורונה.
מנסור עבאס, ניסיתי להשחיל מילה, אתה כנראה לא שומע את השאלות שלי. אתה שומע אותי עכשיו?
כן, אני שומע אותך. סליחה שאני ככה דיברתי בשוטף ו...
אוקיי. אתה, אני מנסה שטיפה לתרגם לעברית מה שאתה אמרת עכשיו. אתה אמרת, אילו היינו לוקחים את האמצעים שמערכת הביטחון, שכוחות הביטחון, השבק, לוקח כדי... לאתר את נגועי הקורונה, את החולים בקורונה, או לעקוב אחרי מי שאמורים להיות בבידוד, והיינו משתמשים באמצעים האלה נגד הפשיעה, היינו יכולים למגר את הפשיעה. האם אני שומע ממך קריאה לשבק להתערב בעבודת המשטרה כדי להוריד את האלימות בחברה הערבית?
תראה, אני לא, זאת לא קריאה לשבק, זאת קריאה לממשלה, שהממשלה תחליט שהיא תיתן למשטרה, שהוא גוף אזרחי, את הכלים הטכנולוגיים האלו כדי... לשמור על חיי אזרחיה.
אוקיי.
Okay. עכשיו, כמובן שחשוב לי גם לשמור על החירות והחופש של האנשים והערכים הדמוקרטיים, אבל אפשר למצוא את האיזון הזה ולחוקק חוקים או תקנות שיתאימו שהשימוש שיהיה רק שימוש למען המטרה עצמה, ולא כדי להשקיט אנשים או לרדוף רדיפה פוליטית או משהו אחר.
אוקיי.
אז אפשר למצוא את האיזון בין הצרכים של לשמור על הערכים הדמוקרטיים ועל החופש ועל הביטחון האישי והחברתי של האנשים.
אוקיי, עכשיו שאלה לסיום לקראת מה שנראה כהקמת ממשלה, בין אם זה יקרה במוקדם או במאוחר. האם אתה, מנסור עבאס, חושב שאתם, הרשימה המשותפת, טעיתם כשהלכתם עם בני גנץ, כששמחתם על בני גנץ, שהיבאתם ביטחון ואמון בבני גנץ, האם אתה מרגיש שזו הייתה טעות, האם אתה מתחרט על כך, או שאתה עדיין סבור שלא הייתה לכם ברירה אלא לעשות כן?
איראן, זאת לא הייתה טעות, ואני לא מתחרה, ואם אני חוזר בי, הייתי לוקח אותו צעד. זאת גישה. אנחנו החלטנו ללכת בגישה הזאת. אנחנו רוצים להיות שותפים. לזה יש משמעות, שאנחנו בכל משבצת, שאנחנו יכולים להשפיע בה, או להגיד שאנחנו, העמדה שלנו היא כך וכך, אנחנו ננהג בצורה הזאת. לצערי, בינתיים, בכלל החברה, או הפוליטיקה הישראלית, המערכת הפוליטית הישראלית לא בשילה לקבל את התפקיד או את השותפות הזאת מצד הרשימה המשותפת, אבל אני מבטיח לך, עוד יבוא הימים שכולם יתייחסו לרשימה המשותפת כמו כל מפלגה או רשימה אחרת, ואנחנו נהיה גם חלק באופוזיציה וגם חלק בקואליציה, okay. וגם יש לנו מעמד מסוים שבו נוכל להשפיע לטובת כולם וגם לטובת החברה ששלחה אותנו לכנסת.
עוד ממש שאלה אחת ותשובה קצרה ברשותך. אתה אמרת משפט שאני חושב שרוב הציבור, ואני שם דגש על הציבור היהודי בישראל, לא שם לב אליו. אתה אמרת, אנחנו לא מעוניינים שיהיו מלחמות או תהיה מלחמת אזרחים, לא בין יהודים לערבים ולא בין יהודים ליהודים. למה התכוונת?
כן, המשפט הוא ככה, אנחנו לא מעניינים למלחמה בין אחים יהודים ובין אזרחים ערבים ויהודים. כן, אני האמת, איראן, הרגשתי שיש בתוך החברה הישראלית היה מתח די עצוב, אפילו איומים שאנחנו הרגשנו בה. כאילו שאם בני גנץ או צד אחד במבא הפוליטית הולך ביחד עם הערבים ומקים ממשלה, כאילו שכל המיזם הציוני ומדינת ישראל תחרב וכו' וכו'. ומצד שני יש גם את המתח הערבי היהודי, ולכן ניסיתי להגיד, רבותיי, בוא, אנחנו נמצאים במקום אחר היום. אנחנו מדברים על ערכים של שלום, של שוויון, של שותפות, של עזרה אחד לשני. הרי אנחנו היום כולנו עומדים בצד אחד מול מגיפת הקורונה, גם במערכת הבריאות שמרבים עכשיו לדבר כמה יש רופאים ואחים וצוות ערבי וכולי.
כן.
ואני אומר את זה, צריך גם להתייחס את זה בצורה טבעית, כאילו אנחנו לא חייבים כל יום להזכיר, אנחנו נמצאים שם. אלו דברים שהם, אבל מבחינה פוליטית, את ההפחדה הזאת, שככה יש גורמים פוליטיים משתמשים בזה, כאילו שאם אתה מתחבר לרשימה המשותפת, או שהיא תהיה חלק מממשלה, או תתמוך בממשלה, כאילו יש מצב אבסורדי שאי אפשר לקבל, ואז מאיימים גם על בני גנץ וגם על אחרים. אנחנו כן לא מעוניינים במלחמת אחים,
okay.
בין יהודים ליהודים ובין אזרחים ערבים.
המסר ברור.
כן.
חבר הכנסת מנסור עבאס, רעם, הרשימה המשותפת, איש או בכיר התנועה האסלאמית הדרומית. שוקרן ג'זילן, תודה רבה לך.
שוקרן, איראן, שוקרן.
ושלום לעורך דין זקי כמל.
אהלן, איראן.
מה שלומך, עורך דין כמל?
אתה רואה, אם אני יכול לדבר איתך, סימן שהקורונה גם לא מכריעה אותי, אז אני עדיין קיים וחי ותוסס ומנסה גם לומר את דבריי.
בין שאר הקובעים שלך, עורך דין כמל, נזכיר, אתה הנשיא ויושב ראש הוועד המנהל של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה, היית המשנה לראש לשכת עורכי הדין בישראל. יש לך כמה וכמה תארים וקובעים, ואתה בעיקר מי שמרבה להשמיע את דעתו על המתרחש כאן בזירה הפוליטית, בייחוד כשמדובר על יחסי יהודים ערבים. ואתה כותב כך בין השאר השבוע, בעקבות מה ששמענו עכשיו, התייחסותו של מנסור עבאס מהרשימה המשותפת, אתה כותב כך: הצטרפותו של בני גנץ משולה בעיניי למתאבק שפחד לנצח, או למתאגרף שרגע קט לפני הצלצול, הגונג, המבשר על ניצחון ראשון אי פעם, גם אם בנקודות ולא בנוקאוט, על יריבו המר שכולם הכתירו כבר ומראש כבלתי מנוצח ואפילו קוסם על, החליט גנץ ללא התראה מוקדמת ובטח ללא הסבר הגיוני ומנומק, לזרוק את המגבת ולהגיש ליריבו את הניצחון על מגע של כסף או לחילופין לרץ מרתון שבעשרת המטרים האחרונים נעצר כדי לסרוך את נעליו מבלי לראות נכוחה את סוף המסלול הקרוב מתמיד. מה שאתה למעשה אומר, אתה מאוכזב מבני גנץ, ובניגוד למה ששמענו עכשיו ממנסור עבאס, אתה חושב שזו הייתה טעות של הרשימה המשותפת לסמוך עליו, נכון?
לא, אני לא אמרתי שזאת טעות, אבל אני יכול להגיד לך למה כתבתי את זה. א', אני יכול למען הגילוי הנאות, מר גנץ וגם מר אשכנזי וגם מר יעלון וגם בן ברק היו במכללה האקדמית, והיה מפגש עם הסטודנטים, עם המרצים, ואני חושב שהיה דיון די רציני, ואני סברתי שאכן המדינה שלי היא היום צופה פני העתיד יפה וטוב. יש מנהיגות שהיא איננה משסה, אינה נוקטת בהפחדה, היא מכילה את כל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ולאום, וסברתי שבאמת מר גנץ יכול בהחלט להרים את הכפפה הזאת של אחדות בתוך אזרחי המדינה, במיוחד בשנים האחרונות שאנחנו עדים לכך שיש כאן איזו גזענות שהיא איננה ראויה, גם מבחינת חקיקת חוקים, גם מבחינת הכנת דעת הקהל הישראלית לחלוקה במחנות.
בוא תסביר לי, אז מה אתה רוצה לומר, זקי כמל?
אני אגיד לך מה אני רוצה לומר. בוא אני אומר לך, הערבים, הרי אתה יודע שאני כותב מאמר שבועי בעיתון אסנארה כל שבוע.
יודע, וגם קורה.
שקוראים אותו מיליונים והרבה ומעריכים את מה שאני... אני בא ואומר, המדינה הזאת, יש שתי עובדות שכל אזרח במדינת ישראל, יהודי או מוסלמי או נוצרי או דרוזי, צריך להכיר. העובדה האחת זו מדינה שקמה כדי שתישאר לעולם ולעד. גם אם אתה חולק על מדיניות ממשלותיה, אתה צריך להכיר שזאת מדינה יהודית דמוקרטית, שאנחנו צריכים להיות חלק אינטגרלי ממנה.
עורך דין זקי כמאל, אני מבקש ממך, אלה דברים ששמענו אותך אומר בעבר כאן אצלנו. בוא ניגע בעניינו של בני גנץ. מה הבעיה עם בני גנץ?
שסברתי, אני אגע בעניינו. מה גנץ ראה שהערבים מקבלים לפחות את הרציונל שהם רוצים להיות חלק אינטגרלי מאותם אנשים שיכולים להכריע בהכרעה.
ואתה חושב שהוא חשש משיתוף פעולה עם הערבים כי זה יפגע בו?
אני אגיד לך, מר גנץ שכח דבר אחד, שהבחירות השלישיות שהוא משתתף בהן, היה צריך לקבוע מי האנשים שיכולים להיות איתו כשותפים ברעיון של שיתוף פעולה של האוכלוסייה הערבית, שהיא גם מיוצגת היום על ידי הרשימה המשותפת, יכולה להיות מיוצגת על ידי מפלגות אחרות בעתיד, הם שותפים בפוטנציה לממשלה עתידית. ואכן, הוא המנהיג, וזה לזכותו, הוא המנהיג הישראלי בשנים האחרונות, הן מהימין ואפילו מן השמאל, שבה מצהיר קבל עם ועולם שהערבים בישראל אינם מודרים. זאת אומרת, הם שותפים גם עם חלק
מהממשלה. ואז מה קרה? מה קרה
ואז, לו? ואני אגיד לך מה קרה. יש לו שני שותפים כנראה שהיו ברשימה שהם היום הקימו מפלגה, שהם מלכתחילה לא ראו את הערבים בכלל כחלק
אינטגרלי. והם השפיעו עליו? הם השפיעו עליו השניים האלה?
לא השפיעו. הוא כנראה חשש מכך שהם לא יצביעו בשבילו.
אוקיי.
וחרף העובדה שהם היו יכולים להגיע לממשלה צרה, שאגב, הממשלה הזאת, אם הייתה קמה...
אבל אני לא יודע אם שמעת לפני השיחה איתך, עורך דין זקי כמאל, את מנסור עבאס, ובסוף הרעיון הזכרתי דברים שהוא אמר כאן. הוא אמר אז, אחרי שהייתה... הוא התייחס לבני גנץ בשעה טוב, הוא אמר, אנחנו ברשימה המשותפת לא רוצים מלחמות, לא בין ערבים ליהודים, ולא בין יהודים ליהודים. ואולי זה מה שבני גנץ חשש ממנו, שהוא באמת חשב שאם הוא יעשה את אותו מהלך של ממשלה מצומצמת, ממשלת מיעוט, וילך עם הרשימה המשותפת, או ילך בסיוע הרשימה המשותפת, זה ייצר תסיסה גדולה מאוד בתוך הציבור היהודי, ואולי זאת אותה מלחמת אזרחים בין יהודים ליהודים שדיבר עליה מנסור עבאס. אתה לא חושש מזה גם?
מרזינגר, אני יכול להגיד לך שהדברים שאמר אותם דוקטור מנסור עבאס, שיש לי הרבה שיחות איתו, ואגב, אני מאוד מאוד שמח שנציג נציג התנועה האסלאמית יכול לדבר ברוח כזאת, וזה מצביע על כך שמה שאני טענתי במשך שנים, ואתה מכיר את זה, שהאזרחים הערבים בישראל חייבים להיות חלק אינטגרלי, גם מאלה שבעלי כוח ההשפעה וההכרעה הלאומית בישראל, לא רק על בסיס ערבי. אבל אני אגיד לך מה שאני חושב, דווקא במבחנים כאלה, ומה ששאלת את מר עבאס בהחלט שאלה חשובה מאוד, דווקא בנסיבות כאלה המנהיגות היא שצריכה לכוון את העם,
okay.
ולא לחשוש מימותים. במדינת ישראל חזקה דיה כדי שתוכל גם להקים מתוכה אותם גזענים שאינם יכולים לסבול שיש אישיות לא יהודית או ערבית שהוא יכול לדון איתם בגובה העיניים
אוקיי.
על מה שקשור להכרעה לאומית ולעתיד המדינה המשותפת
ברור.
שלנו. המסר
ברור. עורך דין זקי כמאל, נשיא האקדמיה הערבית לחינוך בחיפה. תודה רבה רבה לך. שוקרן ג'זילן.
כל טוב לך.
תודה. תודה. נשארים בנושא הזה, אולי טיפה ספציפית לעדה הדרוזית והיחס שלה לבני גנץ ולכחול לבן בעקבות החלטתה של רדיר כמאל מריח לעבור ליש עתיד, ואיתנו חבר הכנסת לשעבר מן הליכוד אסד אסד. שלום לך.
שלום.
מה שלומך?
ברוך השם.
אתה דיברת איתי השבוע ושמעתי שיש לך בטן מלאה, אז בוא אל שולחן הניתוחים ונראה מה יש לך בבטן.
אני, בוא נאמר, אני רוצה לומר דבר אולי בנוגד לכל אלף שמדברים נגד בני גנץ. האיש הזה אני מכיר אותו מעל 30 שנה. ובהתחלה, אחרי שהלך למהלך הזה, נתניהו, מאוד כעסתי עליו. אבל בדיעבד, אחרי שבוע ימים, ואחרי ששמעתי ההתקפות עליו, בעיניי בני גנץ הוא גיבור. כך היה בצבא, כך שמעתי ממנו שהיה לו פיקוד צפון, מפקדים הולכים בראש. ומי שהולך בראש, כוחותיו, הוא בדרך כלל, ואנחנו מכירים את זה, מהארץ נפגע. בני גנץ הבין שהמדינה במצב הנוכחי, אחרי 3 בחירות שנתניהו כפה על המדינה, הבין שהמדינה היום במצב הכי קשה שיכול להיות.
אוקיי.
היה לו האומץ לקום וללכת לממשלה עם נתניהו כדי להוציא את המדינה מהמצב הקשה שהיא נמצאת בו. ולכן אני חושב בני גנץ, ואני שומע את ההתקפות עליו מידידיו, חבריו לשעבר או גם לעתיד, בוגי אלון, בוגי אלון הלך עם כחול לבן, הביא 2 שטינקרים אליו למפלגה, בהנדל והשני, הגזען השני. אז הוא ידע...
אתה מאלץ אותי עכשיו להשיג תגובות מבוגי
אלון. תביא תגובות מאיפה שאתה רוצה, זאת דעתי.
תן לי שנייה לעשות את העבודה, שאני שואל אותך, תעזוב עכשיו את כל האחרים. אתה שמעת את עורך דין זקי כמל, חבר הכנסת לשעבר אסד אסד.
שמעתי.
ואומר זקי כמל, גנץ עשה כל מה שצריך נכון, עד פתאום הרגע האחרון שהוא הבין שאוטוטו יסמנו אותו ככה או יגידו עליו אחרת, עוד כמו רץ מרתון שבעשרה מטרים האחרונים של מרתון עוצר לסרוך נעליים ועשה פה את הטעות הזאת. לדעתך, זה נכון או לא נכון?
לא נכון. ולכן אני אומר מה שאמרתי. בני גנץ הוא גיבור, וגיבורים נופלים. ואני יודע שהוא, יודע גם נתניהו, שיכול לטמון לו כמו שתמן לכל כך הרבה פוליטיקאים טובים במדינה. נתחיל מציפי לבני, מופז ואחרים. הוא יודע את זה, גם זה יכול לעשות לו. ולכן אני בהזדמנות זאת, אני מכיר את נתניהו, אני עבדתי אותו, אני פונה אליו. תפסיק עם המשחקים האלה, המדינה במצב קשה, שיש גיבור כמו בני גנץ, ובא והולך איתך. תכבד את מה שהוא עשה.
Okay.
הוא הקריב את עצמו למענך, לא למענך, הוא הקריב את עצמו למדינה.
בוא נדבר קצת על העדה שאתה בא ממנה, אסד אסד.
בבקשה.
על מערופי, כן, הדרוזים.
טוב.
על מערופי בישראל, כן?
כן, כן. בישראל הוא בכל מקום. דרך אגב, היום דיברתי עם הדרוזים בסוריה.
כן, מה שלומם?
תופתע. רע מאוד. היה השבוע, יש ליד הר הדרוזים יישוב אסמו בוסרה שם. זה נוואר, שמעת על נוואר?
לא, לא שמעתי.
זה בדואים מניאקים, סליחה על הביטוי. הם רצחו 13...
אתה סבא, מה עשיתי לך היום?
בוגי
אלון והנדל והבדואים, כולם עכשיו מותקפים אצלך, בואו אני מדבר איתך על הדרוזים עכשיו.
רצחו דרוזים, 13 צעירים דרוזים נרצחו בדם קר, בהר הדרוזים, על ידי תושבים מבוסרה שם. כאשר מבוסרה שם הזאת, ב7-8 שנים האחרונות של המלחמה, הדרוזים בסוריה ערכו את הנשים שלהם והילדים שלהם, לא באוהלים, אלא כיבדו אותם כאורחים.
ואז מה קרה?
וכך הם מחזירים להם.
לא. אז
ולכן
אז...
עכשיו טיפלתי בזה, שלחתי מה שאני יכול לעשות.
אז אתה עדיין בקשר איתם. אני, אתה יודע מה? מה אומרים הדרוזים בסוריה על מה שעשתה ע'דיר כמאל מריח?
הדרוזים בסוריה אין להם זמן לא למריח ולא לאחר.
אני כמובן מתבדח. אני שואל אותך, מה אתה חושב על הצעד שעשתה ע'דיר מריח, שהיא לא הלכה עם בני גנץ שאתה משבח אותו, ואומר שהוא גיבור גדול והוא מנהיג שצריך ללכת אחריו. היא מתוך העדה שלך...
אני אגלה לך סוד. במסע ומתן החשבי, אני התקשרתי למריח ואמרתי לה, תזהירי את בני גנץ שלא ייפול במלכודת של נתניהו. שאל אותה, אני דיברתי איתה, אני אדם גלוי, אבל אחרי שהבנתי מה מצב המדינה, וזאת הנקודה המרכזית החשובה ביותר למדינת ישראל ולעם ישראל ולכל תושבי התושבים החיים פה, המצב הוא קטסטרופלי, יש קורונה, העולם כולו, לא רק ישראל, כל העולם מתהפך על מה שקורה.
Okay.
ולכן האומץ של בני גנץ ללכת ולחבור לנתניהו לא בשביל העיניים של נתניהו. לא בשבילו, הוא יודע, יכול לשלם אחר כמו ששלמו לפניו.
אתה די הבנת את המסר.
חזרתי בי, אסמני, חזרתי בי, קשרתי לאלוף בשני אלביב נאסר דין, ואמרתי לו, תגיד למרח, לחברת הכנסת ברח, תרד מהעץ, במילים האלו, אני לא מדבר בהסתרים, אמרתי לו שתרד מהעץ, תחזור לנתניהו, סליחה, לבני גנץ.
אבל זה לא קרה, זה לא קרה, היא כנראה לא שמעה בכל
זאת. זה זכותה.
טוב, דמוקרטיה, עדיין דמוקרטיה.
אני שילמתי מחיר בכנסת על הסכם אוסלו.
אוקיי.
אני עמדתי מול כל הליכוד, שהיה שרון ושמיר ונתניהו, ואמרתי, אני לא מצביע נגד הסכם אוסלו. שילמתי מחיר. אנשים שנמצאים במעמד כזה, גם משלמים מחירים. ואני מקווה
שמריח
לא תשלם לכם.
אסד, חבר הכנסת לשעבר מטעם הליכוד. תודה, תודה רבה לך. אף לא משעמם איתך, אסד.
תודה.
שלום לסועה ערף.
שלום לך, מה נשמע?
כיפק יא סועה.
רק תמם.
תמם? סועה ערף, עיתונאית בימת קולנוע. לצורך הרעיון הזה, כותבת ועורכת באתר שיחה מקומית. ואיתך אנחנו רוצים לשוחח על מה שקורה עכשיו בתוך החברה הערבית על רקע הקורונה, על רקע המאבק בקורונה. אנחנו אגב שידרנו היום ידיעה, אני לא ידעתי על היקף התרומות שאוספים עכשיו בתוך החברה הערבית, בעיקר למשפחות נזקקות, שמצבן הכלכלי מידרדר והולך בגלל האבטלה הגואה. אז למשל, דיווחנו היום שהתנועה האסלאמית חילקה עד עכשיו 10,000 מנות מזון.
30,000.
יותר? 30,000, אז פי שלושה.
30,000.
והיא גם מחלקת לא רק לנזקקים בתוך החברה הערבית, אני שמעתי ואני גם דיווחנו, שמאות מנות מזון חולקו גם בדרום תל אביב לעובדים הזרים, במסגרת המאמץ הזה של התנועה האסלאמית לסייע למי שידם אינה משגת. ואת כותבת באתר שיחה מקומית, החברה הערבית התארגנה במהירות כדי לספק סיוע לנפגעים במגפת הקורונה ולעודד את רוחם של מסוגרים בבית, מחלוקת מזון וטיפול רפואי דרך תמיכה נפשית ועד לתיאטרון בובות. ברור לנו שאנחנו לא נמצאים בראש סדר העדיפויות של המדינה, לכן אנחנו צריכים לעזור אחד לשני. במילים אחרות, מה שאת אומרת, הערבים מסייעים אלה לאלה כי המדינה לא עוזרת להם. האם זה חד משמעי שהמדינה לא עוזרת לערבים? סוערף?
זה המון דברים, כן. בואו ניקח, נתחיל מעניין הבריאות. אני התחלתי לסקר את עניין הבריאות של משרד הבריאות עד שהוא התחיל לכתוב בערבית בכלל באתר הרשמי של משרד הבריאות. הנחיות, אפילו הנחיות, מה זה קורונה, איך בכלל נמנעים לדבק בקורונה, לקח להם שבועיים עד שלושה. עד שארגון עדאלה פנה לטרומפ בגאץ, יחד עם עוד ארגונים, עד שהם בכלל התחילו לכתוב בערבית באתר שלהם.
אבל היום, איך המצב בערבית. היום? מה המצב היום?
המצב היום של משרד הבריאות הכללי, לא רק כלפי ערבים, אבל רק אחרי כמעט בגאץ והמון פניות של גם חברי כנסת, של המשותפת, של סיכוי, המון ארגוני זכויות אדם, רק אז התחילו בכלל להנגיש את המידע בערבית. היום ההנגשה של המידע בכלל היא באה באיחור.
תראי, אני רואה בשטח, אני נוסע הרבה מאוד ביישובים ערביים בזמן האחרון, גם במסגרת, בעיקר במסגרת הכתבות שאנחנו מכינים לכאן 11 למוסף כל ישראל, ואני רואה, לפחות במקומות שאני נמצא בהם, בין אם זה בגליל, במשולש, באזור חיפה, אני רואה שברחוב הערבי יש אלתיזם, מה שנקרא מחויבות, או יש במקרה אפילו הזה ציות להנחיות של משרד הבריאות. כלומר, אני רואה שהעסקים סגורים, אנשים באמת מקפידים לא להימצא ברחובות. אני רואה שיש יותר ויותר יוזמות ברשתות החברתיות של הסברים והנחיות לציבור הערבי. יש מודעות הרבה יותר גבוהה להשפעה למה שהיה בהתחלה.
לא בזכות, זה לא בזכות משרד הבריאות. זה בזכות הוועד הארצי לבריאות שיזם אותו, ועדת המעקב העליונה, הם ראו שאין חומרים בערבית, אז יש אותם, ויש עוד עמוד בפייסבוק שנקרא המלחמה בקורונה בתוך ישראל בערבית, ויש המון יוזמות פרטיות, ויוזמות של הוועד הארצי, להקים אתרים בערבית ולעלות את כל המודעות של הקורונה. אני חושבת שכל החברה, לא רק הערבית בהתחלה, אנחנו לא קלטנו לקראת מה אנחנו באים. ורק אחרי שבועיים אנשים התחילו באמת לציית להוראות.
את עושה הבחנה, האם את משווה את מידת המודעות, או את, נקרא לזה, ההבנת החומרה של המצב בין החברה הערבית לחברה החרדית? את עושה את השוואה הזאת, או שאת חושבת שהשוואה הזאת לא מקובלת?
אני חושבת שהיא גם לא הגונה.
מדוע?
אני חושבת ששנינו חוטפים. כל היחס גם לחרדים הוא בעיניי הזוועה. המון גזענות. שמע, זאת מדינה שאין לה סבלנות למיעוטים ולשונים. זה דבר ידוע. אבל עכשיו הגזענות הצפה על פני השטח מעל ומעבר. מעל ומעבר. באמת כאילו זה מעל ומעבר, מה שקרה אתמול ביפו. מה זה צריך להיות? מה שקורה בלעיסאוויה. כל המעצרים האלה. מה זה צריך להיות עכשיו? באמצע מלחמה על הקורונה. ולא רק בזה, תראה את כל היום יום ביבי, אנחנו צריכים לספוג את הגזענות שלו, המגזר הלא יהודי, הלא יהודים. רק בבחירות מותר להשתמש בערבים ולהסית נגד ערבים, אבל יום יום יש את הנאומים, אפילו מילה ערבי, לא מעלה אותה, הלא יהודים.
את נפגעת מזה שנתניהו אומר לא יהודים במקום לומר ערבים או מוסלמים?
לא, אני בכלל לא מקשיבה לו. אבל אני רואה, אני בכלל לא מקשיבה לחדשות. בסדר, לא רק לא.
אולי זאת סגולה לחיים טובים יותר משל אחרים.
נכון, אבל אני רואה מה קורה ברשתות החברתיות.
טוב, תשמעי, אני רוצה לשאול אותך משהו, כי אני לא... אני עוקב אחרי מה שאת כותבת ואחרי מה שאת אומרת כאן, ואני חייב לומר לך בצורה הגונה, אני חושב שאת צודקת שלא הייתה מודעות מספיק טובה, או לא הייתה הנחלת מודעות, לא הייתה הסברה טובה לציבור הערבי בתחילת המשבר. אני חושב שהמצב היום הרבה יותר טוב, אנחנו גם שוחחנו כאן בשבוע שעבר עם סוזן מזאוי, שהיא מרכזת עכשיו את כל עניין ההסברה לחברה הערבית, ויש גם רופאים ערבים שפועלים עם משרד ראש הממשלה עכשיו כדי להגביר את המודעות בחברה הערבית. המצב היום הרבה יותר טוב, לעניות דעתי, ואת אומרת, זה לא בזכות משרד הבריאות, זה הרבה יוזמות פרטיות, את יודעת מה? ואם גם מדברים על מה שקורה בתוך היישובים הערביים, מה עמדתך לגבי מה שעלול לשמע כהטלת אחריות, אבל אני לא חושב שזו הטלת אחריות על הציבור הערבי, שאני שומע מהאנשים הערבים שמופקדים על ההסברה בחברה הערבית, שיש הרבה מאוד בתוך הציבור הערבי שחוששים ממה שאומרים, מה שמכנים בערבית, עב, בושה. אנשים שחוששים שיתייגו אותם כחולי קורונה, ולכן הם חוששים לבוא להיבדק. ולכן המספרים בתחנות הבדיקה של היבדק וסע ביישובים הערביים, המספרים עדיין נמוכים, כי אנשים חוששים מהבושה יותר משהם חוששים מהמחלה. את מכירה את התופעה הזאת?
כן, אני מכירה אותה, אבל בואו קודם כל נשים את הדברים לפי הסדר. קודם כל, התחנה הראשונה שנפתחה רק השבוע לבדיקת הערבים, גם על זה כתבתי. גם פנו המון למדה ולמשרד הבריאות שאין מספיק בדיקות אצל הערבים. לא בודקים בכלל ערבים. אנחנו היינו האחרונים שהתחילו לבדוק אותם. אוקיי? ורק השבוע פתחו את התחנה דרייב-אין בוודי ערה. רק השבוע. זה התחיל רק השבוע בדיקת ערבים, ואני מאמינה שהמספרים יעלו. כי לא היו מספיק בדיקות, ואני מסכימה איתך שיש בחלק מהאזורים, עכשיו מה שקורה גם עם הפועלים מהשטחים שעובדים בישראל, זה אותו דבר, הבושה.
הבושה? תסבירי למי שלא מבין, מבחינת הפערים התרבותיים בין יהודים לערבים, למה זה בושה לבוא להיבדק?
אני לא יודעת למה זה נתפס כבושה. אין לי מושג, אין לי הסבר למה זה נתפס, אבל לא בכל מקום זה נתפס לבושה. חלק מהאנשים זה כי זה חולשה. מחלה זה מלמדת על חולשה, כמו בכי, כמו כל רגש אחר. ויש חלק מהאנשים, במיוחד גברים, שקשה להם לוותר רגשות, וחלק מזה כאילו שהוא חולה קורונה, או שהוא נדבק בקורונה, נראה לי. אבל לא כל אצל כולם. אבל יש המון שהולכים לבדק. אני לא מסכימה איתך שעדיין כאילו המספרים הם אותם מספרים. ואל תשכח גם שהבדיקות רק התחילו השבוע, לפני 3 ימים. זה היום הראשון שבאמת התנהלו בדיקות בדרייב אין, ואז פזרו אותם בכל מיני אזורים, וגם הכריזו על איפה בודקים.
אני חייב לשאול אותך, כמי שמכירה היטב, הן את החברה היהודית, הן את החברה הערבית, סוע ערף, וגם על זה שוחחנו בשבוע שעבר כאן עם סוזן מזאוי, שמרכזת את עניין ההסברה לחברה הערבית, האם הצעד של תחוויף, הפחדה, של הציבור הערבי, כאילו להפחיד את הציבור הערבי כדי לגרום לו לציית להנחיות של משרד הבריאות, יש צדק בהפחדה הזאת? היא עובדת בשטח? היא מוכיחה את עצמה?
אני לא חושב, תשמע, ממילא אנשים בחרדה. רוב האנשים נמצאים בחרדה. ואל תשכח, יש המון מובטלים, יש המון אמהות שהילדים שלהם בתוך הבית, יש מצוקה כללית לכולם. אוקיי? לכולם, כולם סובלים, לא רק ערבים. מי שנמצא היום בהסגר הוא בחרדה. אין מה לעשות, אוקיי? אז מה להפחיד אותם עוד יותר במה? מה? יותר מהפחד של האיום הכלכלי, אוקיי? ההבטלה שהולכת, כל העסקים הקטנים, שלפי הערכות, לפחות בחברה הערבית, רובם לא יצליחו לקום על הרגליים החדש. יש מצוקה נורא גדולה, וגם הולכת להיות מצוקה אחרי הקורונה. אף אחד עדיין לא קולט.
זאת אומרת שבלאו הכי, ההפחדה הזו מצטרפת למצב של חרדה.
כל המצב הוא מפחיד, ואני גם לא מאמינה בהפחדה.
טוב.
אני לא מאמינה בסגנון ההפחדה, אלא להסביר לאנשים כאילו מה טוב להם ומה לא טוב להם ולאיפה זה יכול לדבר.
העיתונאית, הבמאית והתחקירנית, הכתבת באתר שיחה מקומית, סואה ערף. שוקרן אילק, שוקרן ג'זילן.
תודה לך.
תודה, תודה רבה.
ביי.
טוב, עוד קצת על הקורונה ואיך שהקורונה נתפסת בתוך החברה הערבית איתנו, חדר סוואית. שלום לך, חדר.
מרחבה.
חדר סוואית, חוקר בתוכנית לחקר יחסי יהודים ערבים במכון למחקרי ביטחון לאומי. ואתה מוצא כמה וכמה תובנות, לדעתי מרתקות, שקשורות לחברה הערבית בישראל ולקורונה. ואולי, אתה יודע מה, בוא נפתח במה שקרוי בערבית, מואמרה, כן? קונספירציה. תיאוריית הקונספירציה שרצו על הקורונה, ומהר מאוד הפריחו אותם, ותסביר למה זה קרה.
אז קודם כל, שלום לך ולכל המאזינים. אנחנו בתוכנית לחקר יחסי יהודים ערבים במכון למחקרי ביטחון לאומי, אנחנו צוות שחוקרים את החברה הערבית לא כסיכון ביטחוני, אלא במובן הרך של המונח ביטחון, שזה גם כלכלה וגם לכידות חברתית וסולידריות וכל העניינים האלה. אז במיוחד למאזינים הערבים, חבר'ה, לדחפו אנא על חשש.
כן.
ולמען
אתם פועלים מתוך קונספציה שהיחסים בין יהודים לערבים הם חלק מהביטחון הלאומי בישראל, זאת הכוונה.
וזה בדיוק חשוב, כי הרי הקורונה, איך מישהו כבר, הרבה אנשים כבר אמרו, לא מבחינה בין יהודים לערבים, הנגיפים לא מבחינים ולא מבדילים בין דתות.
בוא תסביר מה קרה עם הקונספירציות, ואיך כל כך מהר הצליחו להבין שהקונספירציות האלה מופרכות.
זה התחיל כשאנשים התחילו לטעון שזה התחיל בסין, אז כנראה זה חלק ממלחמת הסחר הגלובלית שמתנהלת בשלוש שנים האחרונות, במיוחד ביתר סט, בין סין לארצות הברית, ואמריקאים רוצים פשוט להרוס את הכלכלה הסינית הפורחת, 8% צמיחה, הרבעון הראשון כבר התחיל לתת איתותים בסין שהולך להיות 0% צמיחה. ומה קרה אז? פתאום זה מגיע לאירופה, ואומרים, אוקיי, אירופה זה עדיין רחוק. כשזה הגיע לארצות הברית, החברה הערבית אמרה, הרבה אנשים בחברה הערבית, וגם כנראה במקומות אחרים, גם במרחב הערבי, בעולם הערבי, החלו לומר, חבר'ה, זה ממש לא תיאוריית קונספירציה, אין פה שום מזימה אמריקאית.
אבל יותר מזה, חדר סוואית, מה שאתה אומר.
אלא פשוט, ברגע שזה הגיע, איראן, ברגע שזה הגיע לארצות הברית ולאירופה, אנשים התחילו להאמין שקורונה זה כאן וזה אמיתי.
אבל מה שאני מבין ממך, שיותר מזה, יותר מזה, הודות לעובדה שכל כך הרבה סטודנטים וסטודנטיות עובדים, לומדים כמובן, באירופה, וראו במו עיניהם איך אירופה נסגרת, איך הרחובות באירופה הופכים שוממים בעקבות הצעדים שננקטים נגד הקורונה, הם, אותם סטודנטים וסטודנטיות, הודיעו להורים שלהם כאן בארץ שזה אמיתי, כלומר זה עזר להפריך את אותה מואמרה, את אותה קונספירציה, נכון?
100% ואף יותר מכך. ברגע שהורים בקושי תקשרו עם הילדים שלהם, עם הילדים ועם הבנים והבנות שלהם, יש כמה עשרות אלפי סטודנטים ערבים שלומדים במדינות אירופה, יש כאלה שמדברים על 30,000 או 35,000 תלמידים, סטודנטים, במיוחד שלומדים את מקצועות הרפואה, ברגע, וזה התחיל באיטליה, אגב, ומשם בשאר המדינות, ברגע שראו את זה שם, האוניברסיטאות נסגרות, הכבישים לא הומים
באנשים,
שוממים לגמרי. משחקים, והחברה הערבית, אגב, חובבת כדורגל, הרבה אנשים אוהבים כדורגל איטלקי, אז ברגע שרואים את הסן סירו, האצטדיון הענקי של העיר מילאן או של מילאן ואינטר, עם 80 אלף מושבים שוממים ריקים מאדם,
אז הבינו היטב שזאת לא קונספירציה.
אז האנשים כבר הבינו שזה אמיתי.
אוקיי, היום...
וברגע שהאנשים, גם מה שהכניס את האנשים להיסטריה, זה שפשוט כבר לא יכלו להביא את הילדים שלהם בטיסות, להחזיר את הילדים הביתה בטיסות רגילות. אנשים שילמו כסף...
הרבה כסף.
לחברת, כדי, לחברות טיסה ישראליות, וסחרו מטוסים כדי להביא את הילדים הביתה.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, חדר סוואיד. מבחינת היחסים שבין המדינה לבין הציבור הערבי, האם להערכתך, כמי שחוקר את החברה הערבית במכון למחקרי ביטחון לאומי, האם אתה חושב שהמשבר הזה מחזק את האמון בין המדינה לבין הציבור הערבי, או שעושה את הפעולה הפוכה?
יש כאן הזדמנות לחיזוק האמון, יש הזדמנות לחיזוק הסולידריות והלכידות הכלל ישראלית. העובדה שכמעט רבע מאנשי הרפואה ואנשי מערכת הבריאות הם מקרב החברה הערבית, ושיתוף הפעולה בין הצוותים, חברי הצוותים היהודים והערבים להצלת חיי אדם, זה רק תורם לקירוב לבבות גם בטווח הקצר וגם לטווח הרחוק. העובדה שהכרזת ראש הממשלה אתמול, שנותנים עכשיו לקראת פסח
500 שקל
לכל
ילד, כן.
תוספת לכל ילד, אז הרבה אנשים אמרו, רגע, זה לקראת פסח, מה עם פסחה? שאוטוטו בשבוע הבא.
או רמדאן, או שלושה שבועות, כן.
בעוד מספר שבועות. אז ברגע, וחברי הכנסת הערבים ישר בדקו את זה, וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ישר ציצה וכתבה בפייסבוק, בדקנו את זה מול משרד האוצר, זה לכל אזרח מדינת ישראל.
אוקיי.
אז מאז יצא מתוק, אומרים בעברית.
טוב, גם אם ראש הממשלה לא דיבר אתמול על האזרחים הערבים, עשתה עאידה תומא סלימאן את הבדיקה שלה וגילתה שזה לכל האזרחים בישראל.
אמת.
חדר סוואיד, חוקר במכון למחקרי הביטחון הלאומי, ה-INSS, תודה רבה. תודה רבה לך.
אני מודה לך ואני רוצה להגיד שבקרוב אנחנו גם עובדים על מאמר נוסף חדש שלנו לקראת הרמדאן, ואנחנו נשמח להפיץ אותו גם בקרב הציבור הרחב.
שוקרן, חדר סוואיד, שוקרן ג'זילן.
תודה.
שלום עכשיו לגילי קספי מקיבוץ נווה איתן.
שלום, מה נשמע?
היי, ולרון יציב מקיבוץ כפר רופין. שלום רון.
אהלן.
ומה שמיוחד בסיפור שלכם, אתם הייתם במזרח בטיול, נכון?
נכון.
חזרתם לארץ דרך
ירדן.
דרך ירדן, ובירדן גיליתם שאתם צריכים להיכנס לבידוד. גילי, כשאומרים לך שאת הולכת עכשיו לעבור שבועיים בידוד בירדן, מה הייתה התגובה הראשונה שלך?
הלם מוחלט. היינו ממש בשוק. גם לא ידענו שזה הולך לקרות. איך שנחתנו בשדה תעופה, בעצם היינו כמה זמן בשדה תעופה, ותכננו על הבוקר להמשיך למעבר גבול. פתאום אנחנו רואים שוטרים שמגיעים, מוציאים את כל מי שנמצא בשדה החוצה, ושם בעצם חיכו לנו אוטובוסים.
איך הם פעלו? הם היו מנומסים? הם דיברו לכם באדיבות?
אז זהו, הם לא ידעו אנגלית, הם לא ידעו איך לתקשר איתנו.
ירדנים לא יודעים אנגלית? וואו.
כן.
וואו.
אז החבר'ה שהיו שם ספציפית לא ידעו איך לתקשר איתנו, גם ניסינו לדבר איתם ולא הייתה יותר מדי תקשורת. אבל אחר כך הגיע איזשהו שוטר אחד ספציפי שהסביר לנו שאנחנו עולים עכשיו על האוטובוסים ומפזרים אותנו בבתי מלון באמן.
אוקיי, ורון, לאיזה בית מלון לקחו אתכם?
בריסטל הוטל.
כן.
באמת היה שם ממש טוב, ממש קצת חששנו בהתחלה, אבל אחרי זה ממש כאילו הרגשנו בבית, וזה התייחסו אלינו ממש יפה.
הרגשת בבית? במלון בירדן שבחר
כן,
לא ציפית
לגמרי,
להיות בו?
גם
כן.
אותנו זה הפתיע, גם אותנו זה הפתיע.
כן.
אבל סוף הרגשנו ממש טוב, ואפילו קשה לנו קצת לעזוב בזאת.
אני חייב לשאול שאלה שקרובה לליבי. איך האוכל שם במלון הזה בירדן?
אני ממש אהבתי את האוכל.
מה אתה אומר? אוקיי.
כן, הרבה אוכל, והביאו לנו בין מה שאנחנו צריכים.
חומוס כל בוקר ופיטה.
גילי, את אוכלת בדרך כלל חומוס כל בוקר?
האמת שלא, רק בימי שישי.
אוקיי. ומה, ויש תקשורת עם הירדנים תוך כדי הבידוד הזה? אתם מדברים איתם, גילי? אתם שואלים שאלות? הם עונים לכם? איך מעבירים את הזמן הזה איתם?
אז את האמת, לשמחתנו, בבית מלון שהיינו בו, זה היה בית מלון 5 כוכבים.
וואו, אוקיי.
כן, ממש, כן, הסתדרנו. וגם העובדים בקבלה, כולם ידעו אנגלית. אז כל דבר שהיינו צריכים, אם זה החלפת מגבות והחלפת מצעים וסוכר, באמת כל דבר שהיינו צריכים, הם תמיד ידעו להביא לנו. גם פעם אחת נגמר לנו המברשת שיניים, משחת שיניים.
כן.
וממש אחד העובדים הלך לבית מרקחת וקנה לנו.
וואו.
כן.
אז רגע, ונוצרים, עכשיו, הייתי בקשר גם עם אנשים אחרים שם בבידוד, ממקומות אחרים?
לא, היה לנו אסור לצאת מהחדרים.
אוקיי, ואיך מעבירים רון את הזמן בתוך החדר כל כך הרבה זמן במדינה, אומנם שכנה, אבל מדינה זרה, בירדן?
עושים ספורט, יוגה, מדיטציה, רואים סרטים, וגם היינו ביחד, לא כמו בישראל, אז... היה לנו ממש נחמד.
איך הטלוויזיה בירדן?
הפרידו אותנו עכשיו.
איך הטלוויזיה בירדן? כשמבלים כל כך הרבה זמן מול הטלוויזיה הירדנית?
האמת שרק שמענו מוזיקה שם.
אוקיי. אתה נראה לי מסתפק במועט. כן. מה גילי?
מצאנו גם ערוץ אחד עם סרטים באנגלית.
אוקיי.
אז יצא טוב.
ואתם תהיו איתם בקשר עם הירדנים, עם המלון הזה, אחרי שבועיים שהייתם צריכים להיות שם בבידוד?
אני מאמין שאם נחזור, אז נחזור לשם, אם נחזור לאמן.
כן, גילי, זה עושה חשק לחזור לאמן? בוא תספרי לישראלי שלא מכיר, לישראלים שלא מכירים את ירדן. זה משנה, היית פעם בירדן לפני שזה קרה?
לא, את האמת שזה פעם ראשונה.
כן.
אבל כן, היחס שם היה ממש טוב. הם גם ידעו לתקשר איתנו.
כן.
אין סיבה שלא, גם אחר כך כשחזרנו, כשהוציאו אותנו משם, אז הנהג לקח אותנו בדרכים עם מלא טבע, וממש דרך יפה כזאת, אז זה עשה קצת חשק להסתובב בירדן מחוץ לבידוד.
אז אולי אחרי הקורונה תהיה לכם הזדמנות לחזור לשם. כן. תודה, תודה רבה לכם. גילי כספי מקיבוץ נווה איתן ורון יציב מקיבוץ כפר רופין, שני ישראלים שמצאו עצמם בבידוד אחרי טיסה מהמזרח, שבועיים בידוד בבית מלון בירדן, ואומרים שזו הייתה תופעה מאוד, או אולי, זו הייתה, לא תופעה, זו הייתה חוויה מאוד מעניינת וטובה. תודה רבה לכם.
הרפתקה.
הרפתקה, תודה רבה על המילה, על העזרה. תודה גילי ותודה רון. מאזינות ומאזינים, עד כאן מרחבת להיום. תודה רבה לשושנה פומן שערכה, המפיקות איילת דודי ואלי גנה, מיכאל אולשוונג היה טכנאי השידור, אני רן זינגר. תודה רבה לכם על ההאזנה. כאן רשת ב', מרחבת.